מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר ירושלים.
החמישי והאחרון בסדרה האומנות של עכשיו, כאן במקודשת on air. בפרקים הקודמים ניסינו לענות על השאלה בעזרת יוצרים ויוצרות אומנים ואומניות מכמה תחומי יצירה ועשייה, אבל השארנו שאלה אחת בצד. האם התקופה הזו הייתה רעה באופן אבסולוטי? האם כולם מצאו את עצמם מייחלים לימים טובים יותר? או שמה היו יוצרים שדווקא בימים האלה זכו לפריחה, לעדנה, לעשייה מחודשת, למרחבים חדשים לחלוטין של מחשבה ומוזה? האם קורונה היא אולי ברכה בהסוואה? נשוחח עם מורן אביב דביר, דוקטור מאיה טבת דיין ויסמין מועלם. מיד מתחילים. מצטרפת אלינו לשיחה עכשיו מורן אביב דביר, אומנית רב תחומית ומלווה תהליכי יצירה. בשנתיים האחרונות חיה עם משפחתה בהולנד. למעשה אנחנו אומרים לה שלום מכאן ועד לשם עכשיו. מה מצב מורן?
טוב מאוד, שלום שלום.
הכותרת של סדרת הפודקאסטים הקצרה הזו היא האומנות של העכשיו, או האומנות של הזמן הזה אם תרצי. ומכיוון שהזמן פועם בערך באותה שיטה גם כאן וגם בהולנד, ותפיסות מערביות של אומנות נוכחות גם פה וגם בהולנד, רצינו, את יודעת, לקבל את הזווית שלך, גם כאומנית וגם כישראלית שחיה בחוץ.
אוקיי, אז עברתי לפני שנתיים, כך שהאומנות שלה עכשיו פוגשת אותי ממש.
מה שאומר שהאירוע הגדול של השנתיים, חווית אותו מחוץ לישראל.
נכון, 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 ובדיוק בשינוי הגדול של העולם, אז השינוי שאני עשיתי בחיי הפרטיים ממש התמזג עם שינוי מאוד גדול בעולם, ובאיזשהו מקום גם בעצם הסתנחרן, כי עשיתי עבודה עם מקודשת שהיא בעצם מדברת על המרחק, על המרחק שאנשים חיים אחד מהשני, על המרחק שאנשים חווים ממקומות שהם היו רוצים להגיע אליהם ולא יכולים. אז בהמון מובנים חקרנו את הדבר הזה שנתיים, איך אפשר למשל להביא עיר למקום אחר, לעיר אחרת, איך אפשר לחוות עיר בעודך נמצא בעיר אחרת. אז זה היה מחקר גדול של להיות במקום מסוים אבל לדבר על מקום אחר ולהביא אותו בדרך מסוימת אומנותית למציאות של אנשים, וזה נראה לי איכות כזאת שלמדתי לתרגל אותה באומנות של עכשיו, כמו שאתה
בהרבה מובנים
מגדיר אותה.
איכות שהקדימה את זמנה.
לקדימה את זמנה, היא נבעה מתוך זמנה. אני לא יודעת אם היא הקדימה את זמנה, היא פשוט נבעה מהמציאות ומהחיפוש. ואתה יודע, התחלנו לעבוד על עבודה שאמורה להיות בלייב בעיר, אנשים משוטטים בעיר, והבנו שזה לא יוכל לקרות, אז ישר חישבנו מסלול מחדש וניסינו לחקור איך אפשר בכל זאת שבן אדם יהיה בבית שלו בניו יורק, אבל יחווה את ירושלים אצלו בבית, אצלו בסביבה, ברדיוס, שהוא בקילומטר וחצי או כמה היה אפשר ללכת, או 1,000 מטר, ואיך אפשר לעבוד עם הנתונים האלה של התנועה הזאת, של הזמן הזה, וזה היה מרתק.
נראה לי שהעניין המרתק מצוי מעבר לפרטים הטכניים. זאת אומרת, יש איזשהו אילוץ טכני שאומר, תקשיבו, אי אפשר להתקהל, ואי אפשר כזה, ואי אפשר כזה. אז יש אילוצים טכניים אחרים שבהם, שבמסגרת האילוצים האלה צריך להנגיש את אותה עבודת האומנות. אבל נראה לי שאחרי שעוברים את השלב של הפלטפורמה הטכנית שעליה העבודה רוכבת, קורים עוד כל מיני דברים שהם עמוקים הרבה יותר.
נכון. נכון, יש פתאום איזושהי הבנה ומחקר על הבית שלי. על הבית שלי וביחס למקומות אחרים. איך ירושלים לצורך העניין מתמקמת בתודעה שלי, בבית שלי, ברחוב שלי, בדלפט, איך אני מושכת חוטים משם לכאן. ופתאום הבית והסביבה הנורא נורא מיידית הופך להיות יצירה, הופך להיות אומנות, הופך להיות, אני מתחילה לחשוב עליו במושגים של טרנספורמציה ויצירה. הבית שלי הופך להיות החומר, אחד החומרים.
זאת אומרת שהאילוץ הטכני הזה, שבעצם היה על כולנו, לא רק על אומנים, לשהות בבית, מוליד איזשהו מבט פנימה, מחודש, שדרכו מגלים דברים חדשים. אני מפשט את זה מדי, או שזה כן מצליח לעשות את זה?
בהחלט, והבית תופס מקום מחודש בחיים. כלומר, אם אנחנו כל הזמן מנסים למצוא ריגושים שמחוץ לבית, הבית הופך להיות המרגש הראשי. הוא חייב להיות המרגש הראשי, כדי שאנחנו פשוט נשמור על שפיות בעניין וסקרנות.
הבית, אני רק רוצה לדייק או לפרשן את זה כזה, הבית הפיזי והבית המטאפורי.
כמובן, התפיסה שלנו של בית, מה זה בית?
אוקיי, איך מתרגמים את התובנות האלה או את ההבחנות האלה לתוך עבודת אומנות?
לוקחים בחשבון שאנשים חווים אותה למשל לבד, או עם אנשים שמאוד קרובים אליהם, מדברים על הבית כאיזושהי שכבה בעוד נושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל הוא תמיד שם, הוא תמיד נמצא באיזשהו ידהוד לנושא הנוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו. אני מדברת מתוך התהליך של המסע שעשינו, אני יכולה לדבר על עוד עבודות ולהתייחס אליהם שקרו בשנתיים האחרונות מבחינתי שאני הייתי חלק מהם, אבל איכשהו ישר קפץ לי המסע, כי הוא באמת המחקר הגדול שהרגשתי בתוכו בשנתיים האחרונות, אבל לקחת אותו בחשבון כדבר שהוא, גם, אתה יודע, זה לא רק, הוא הופך להיות הבית, הוא מתעמק בחיים של כל אחד מאיתנו, אבל הוא גם באיזשהו מקום הופך לציבורי, כי גם העולם של הזום, הוא בהרבה מובנים חושף משהו מהבית. זה נכון שיש את הפילטרים ואת המסכים מאחורה, את הפוסטרים וזה, אבל הרבה מהרגעים שלנו הם גם הבחירה שלנו, איפה לשבת, את מה לחשוף, אפילו מתוך, אם מדברים על הגוף שלנו כבית, את מה אנחנו חושפים במסך, זה כל הזמן שאלה שאנחנו עוסקים בה. זה הרבה מעבר, הרבה יותר מאשר אולי בחיים הרגילים נקרא לזה, שאנחנו שמובן לנו שאנחנו הולכים ופוגשים אנשים. פה יש כל הזמן בחירה. פה כל הזמן בוחרים מה נכנס לפריים.
אוקיי. את חושבת שחלק מהדברים האלה, אני אתחיל ואומר שכולנו נמצאים באיזושהי תחושה שכרגע זה איזשהו מצב זמני. ועוד מעט היה מי שאמר, ניצחנו את הקורונה, הזמן הוכיח שטעה. אבל יש איזושהי תחושה ש, אוקיי, בסדר, תסתובבו עם מסכות, ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, הכל יחזור להיות כמו שהיה, תירגעו, הכל יהיה בסדר. נדמה לי שאת אומרת, שום דבר לא יחזור להיות כמו שהיה, ואנחנו לא בעצם מייצרים כלים זמניים עם תאריך תפוגה קרוב, אלא אנחנו מייצרים כלים שימשכו מעכשיו ולנצח, או מעכשיו ועד השינוי הדרמטי הבא.
נכון מאוד, אנחנו, מלחיץ אותי מה שאתה אומר שהכל יחזור להיות אותו הדבר. זה ממש מלחיץ אותי.
לי זה מרגיש כמו הטבע האנושי, אתה יודע, תחזירו לי את המוכר והבטוח.
כן, אז מהפרספקטיבה של יצירה ואומנות, ואפילו מהפרספקטיבה של אימהות והורות, ואני לא רוצה שהדברים יחזרו, אני חושבת שיש שהיה כל כך הרבה, שזו טלטלה רצינית, אבל היא גם לי אישית דייקה המון המון דברים, בצורות אומנות חדשות, אנחנו רק מתחילים לגרד מה שהולך להיות פה, כלומר אנחנו רק כנראה עשור ייקח עד שיתקבעו ונצליח לתרגל את הצורות האומנות שעכשיו נוצרות.
זאת אומרת, דיסציפלינות חדשות של אומנות? לזה את מתכוונת?
מה זה?
את מתכוונת לדיסציפלינות חדשות של אומנות?
כן, 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 המצאות חדשות של איך אנחנו חווים אומנות, איך אנחנו פוגשים יצירה, איך אנחנו פוגשים אנשים, לא, יצירה זה בסופו של דבר מבחינתי מפגש, מפגש והוא נורא מעניין להבין איך אנחנו פוגשים היום אנשים, נגיד אחת המילים שאני עסוקה בה ביומיים האחרונים זה התכתבות, אני מרגישה שהתכתבות, יש בה פעולה של התכתבות, היא דבר ש... אנחנו מתרגלים אותו נורא חזק עכשיו, כי מתקיים משהו במקום אחד בעולם, אני לא יכולה להגיע אליו, אבל אני יכולה להתכתב איתו, והדבר הזה יכול להיות היצירה, היצירה יכולה להיות, ליצור עוד ועוד דיאלוגים, אני מרגישה שהשנתיים האלה רק פתחו לי את האפשרות לפנות באופן הרבה יותר פשוט לאמנים אחרים, לאנשים אחרים, וקרה משהו שהפך את הדברים ליותר קלים, וגם קרו דברים שהפכו את הדברים ליותר קשים, כמובן. אבל גם הייתה, יש איזושהי, נפתח איזו אפשרות יותר קלה לחיבורים.
תוך כדי שאני מדברת, אני אנסה לחשוב על התהליך ההפוך, או על הכיוון הנגדי של הדבר הזה. אם יש דברים חדשים שנולדו או התפתחו או כאלה, יש דברים שהתנבנו, שהפכו להיות לא רלוונטיים?
אני מתקשה להצביע עכשיו על משהו, כי אני נורא מתגעגעת ללכת פשוט למופע בתיאטרון תמונה, ולשבת בשורה ראשונה, ולהרגיש פרפורמר מזיע מולי, ו... ולהתחכך עם מי שיושב לידי, אני ממש מאוד, אני מאוד אוהבת את הפורמטים גם היותר קדומים לקורונה. אני לא יודעת לענות על השאלה הזאת, אני מרגישה שזה לא או-או, שאנחנו בטח לא נחזור אחורה בזמן ונהיה אותו הדבר, ובטח גם לא, דברים גדולים ומשמעותיים גם לא נמחקים כל כך מהר, אז אני לא יש לענות על השאלה הזאת עכשיו, תתקשר עליי עוד 10 שנים. לאותו מספר דרך אגב.
יש, את יודעת, יש איזושהי תחושה כזו שכאילו, לא יודע, מגיעים לאיזשהו גיל שכבר לא לומדים בו תרגילים חדשים, מה שנקרא סוס זקן ולא לומדים אותי תרגילים חדשים, ועבור האנשים החדשים, זה לגמרי רלוונטי. אז המוסדות והדיסציפלינות והארגונים הישנים יחזיקו מעמד כל עוד בני הגיל שלי, כאילו יראו בהם איזשהו עניין, או בני הדור שלי או משהו כזה. אבל בעצם התפריט התרבותי הולך להשתנות דרמטית לדור שבא אחרינו.
נכון, יש פה איזושהי העברת שרבית כזאת נסתרת. שהיא לא פשוטה, במיוחד למי שנמצא בדור שהוא כבר עמוק בצורות מסוימות. זה עבודה לא פשוטה לעשות את המעבר הזה, להכניס את הרוח החדשה הזאת, לפרום חוטים וקשרים שהם כל כך מקובעים אצלנו. זה לא פשוט, אני לא שם, כי אני מרגישה שאני נמצאת במקום... כאילו שהוא בין לבין, שאני עוד פתוחה לתנועה הזאת. כמו שאפשר להגיד גם שכל אחד, שזה עניין נורא של מבנה אישיות, להיות פתוח לתנועה, זה נראה לי, באמת אולי לא קשור רק לדורות.
לא, אבל אני מסתכל על משהו שאת אמרת, החוויה התיאטרלית ממוסגרת בלהרגיש את הזיעה של הפרפורמר מולך. להרגיש בירך את מי שיושב לידך מתחכך בך. זאת אומרת, היא חוויה מאוד מאוד פיזית. בזמן שאנשים שמדברים על הדור הבא של התיאטרון, מדברים על augmented reality, על virtual reality, על דברים שבהם אני חווה, לא רק שאני לא מרגיש חיכוך, אני לא מרגיש אנשים לידי. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום סטרילי חווה תיאטרון במנותק לגמרי מהמסגור שאת ואני מדברים עליו עכשיו.
אז... נכון, אני, אבל הנה, אז יש צורות חדשות. הפרויקט החדש שאני עובדת ממנואל ויצטום, שהוא בעצם עבודה שהיא דיגיטלית, אבל תלוית מקום, ובדיוק השילוב הזה שאני חושבת שאנחנו מנסים להבין אותו בעולם היום, כלומר, איך עבודה יכולה להיות, אני יכולה לחוות אותה באופן אישי ולא להתקהל, אם נאמר ככה, אבל אני חווה אותה במקום מסוים, שיש לו ריח מסוים וצבע מסוים, וגם יעברו שם אנשים מסוימים שהם לא קשורים אליי ולא מתחככים איתי בירך, אבל הם מצטרפים לחוויית עבודה שלי, כי הם נמצאים שם ברגע הזה. אז הדבר הזה הוא לא או-או. יש פה צורות שנוצרות, והן מנסות להבין איזה איכויות מתוך הזיעה של הפרפורמר, מתוך החיכוך של הרגל, יכולות להיכנס לצורות החדשות. וזו משימה גדולה וקשה, כי בסוף מה שעובד עליי, נגיד, מאוד מאוד טוב ביצירה ואומנות, זה מפגש העיניים רגע, שמישהו מערך אותי באופן כזה הוליסטי לתוך היצירה שלו. ופעולת אירוח זה דבר שקשה לעשות
איך מייצרים אינטימיות מול מערך דיגיטלי.
כן, אבל יש אנשים שעושים את זה ועובדים על זה, ואנחנו חלק מהתנועה הזאת.
טוב, תחזיות לעתיד?
עוד שעה אני אוסף את הילדים.
העתיד הרחוק קצת יותר. אבל נראה לך, את יודעת, המומחים בטלוויזיה או המומחים איתם עצמם אומרים, הקורונה פה איתנו לעוד הרבה שנים ואנחנו צריכים ללמוד לחיות לצידה. את רואה את עולם האומנות עושה צעדים דרמטיים כדי לחיות לצידה, או ממשיך באיזה סדרה של אדפטציות כאלה, ברוב המקרים, כן? אדפטציות לא בכך מוצלחות, כמו שידור הצגה בזום, או הופעה בזום, או כאלה.
נראה לי שאנשים כבר לאט לאט מבינים שזה לא שם השידור הצגה בזום. אני ממש מקווה שאנשים יהיו פתוחים להבין תהליכים חדשים, גם אם זה אומר שזה ייקח שנים, אבל להיות בתוך התנועה החדשה הזאת, זה נראה לי מה שאני הייתי רוצה לעשות, ומה שהייתי שמחה שעולם האומנות יעשה, וזה לא, זה קשה, צריך הרבה אמביציה והרבה תשוקה, כי זה יותר נוח להיות במרחבים המוכרים, אבל אני חושבת שכבר הבנו שהם, שלעשות אדפטציות שטחיות כאלה, זה לא עובד. אני אלי שאנחנו אחרי זה, אנחנו במקום של, אוקיי, אולי עוד מעט זה ייגמר, אז לא נשקיע הרבה בשביל לשנות.
כן, אני מדברת על תהליך ארוך שנים, ואני אומר, האפוקליפסה כבר דופקת בדלת, אולי לא כדאי להתחייב למשהו ארוך שנים.
וואו, צער גם זו. אז אפוקליפסה זה גם משהו שהוא מצא מדהים ליצירה.
כן.
של הבאים אחרינו, כמובן.
אני אסיים במשפט גאוני שאמר מוטי קירשן, הוא אמר את זה על הגיל שלו, אני אגיד את זה על התקופה, אנחנו במצב שכבר לא קונים בננות ירוקות. מורן אביב, תודה רבה רבה לך.
תודה רבה לך.
ביי ביי.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפיל בית על קו התפר בירושלים.
מקודשת און אייר.
נמצאת איתנו עכשיו דוקטור מאיה טפת דיין, משוררת וסופרת, מה שלומך?
שלומי טוב, מה שלומך?
כמו כולם, קצת טיפה פחות טוב. אנחנו רוצים לפתוח את זה? לא נראה לי. זה השיחה הכי מורכבת ששני אנשים מנהלים בשנה וחצי האחרונות בערך, נכון? מה שלומך הזה?
אחת הסמולטוק זה הדבר הכי גרוע, כן.
כן.
ואגב, גם כאילו הופקה מאיתנו האפשרות לסמולטוק, נכון? אין יותר, שום דבר הוא לא שמאל יותר.
ענייני דיומה הם עניינים קריטיים מאוד של חיים ומוות.
כן, כל הזמן. בסוף העולם.
טוב, התכנסנו כדי לדבר על האומנות שלה עכשיו, ונראה לי שאולי שווה להתחיל ולפרק את זה, ולדבר על מהו העכשיו הזה.
אתה שואל אותי מה
עכשיו
הזה?
אני שואל אותך, כן, את חווה את השנה וחצי, שנתיים, שלוש האחרונות, את התהליכים המאוד גדולים בשנים האלה, כעכשיו אחר? כאיזשהו עכשיו CE? או...
זה בעיה עצומה. העכשיו הזה הוא הרי... הוא עכשיו שאנחנו לא מכירים אותו, שלא התכוננו אליו, אף אחד לא נתן לנו כלים, לא משנה כמה היינו תלמידים טובים, ילדים טובים, הקשבנו, עשינו... שום כלים, כאילו, שום כלים להתמודד איתו. אני מוצאת את עצמי במין מצוקה, אני אומרת את זה כאילו עם מרכאות, אבל אולי זה לא עם מרכאות, מצוקה הורית. אין לי שום פור על הילדות שלי כאימא. אני והם יודעות אותו דבר. אין לי שום פרספקטיבה לתת להם. כמעט שום כלים. מדי פעם אני אומרת להם, אלי, אבל אימא אוהבת אתכם. כאילו זה יעזור למשהו. ואני מדמיינת אותנו על מין רפסודה כזו, באמצע הלא ידוע, אבל אימא אוהבת אתכם, היא אוהבת אתכם. אין לי, אני חושבת שאין לי מה לתת להם, וגם שאין לי הרבה מה לתת לעצמי, האמת. ולכן קצת אני משתמשת בדימוי של... שאני ירדתי קצת מהבמה של חיי, ואני יושבת על כיסא. ואני מסתכלת במחזה הזה שהוא חיי, והרבה פעמים הבמה ריקה, אגב.
כשאת אומרת מה לתת להם, הכוונה לכלים מעשיים?
אתה יודע, ילדים נתקלים בכל מיני עניינים, הם רבים בבית ספר, הם זה את באה, ואת אומרת להם, כן, הייתי בזה. בואי אני אגיד לך מה עובד, בואי אני אסביר לך איך אני יצאתי מזה, או איך דודה שלך, או איך סבתא שלך. וואלה, כאילו מגפה עולמית, סגרים, אף אחד לא יודע כלום, נתונים ממש סותרים שמגיעים מכל מקום, כולנו קוראים אותם באותו זמן, הבנות שלי לפעמים קוראות וויינט לפניי, הן יודעות החדשות לפניי אפילו, ואז אין לי אינפוט, אין לי מה לומר להם על זה, כן? אין לי איזה פרספקטיבה רחבה או מעבר או אחרת לתת להם, כן? אז אנחנו באיזשהו מקום שוות. מה היתרון שלי כאימא? חוץ מזה שאני מפרנסת ומוציאה מנות מהמטבח. מי אני? בתור אימא, כן? זו השאלה.
יש לך ניסיון חיים שאין להם, יש לך פרספקטיבה של זמן שאין להם, יש לך אחריות הורית שאין להם.
אחריות, כן, זה המנות מהמטבח והלפרנס. אבל פרספקטיבה אין לי, לא לגבי פנדמיה, לא לגבי מגפות, לא לגבי שאלות סוף העולם, לא לגבי סגרים, אין לי מושג. לא הייתי בזה, מה אני
עושה בזה? זה בקובע שלך כאימא, בקובע שלך כיוצרת, כמשוררת, כסופרת, כמי שאמורה להמשיג את התקופה הזו. את מוצאת אותה שונה?
בוודאי שהיא שונה, בגלל שאני שוב כל הזמן קראתי בדיוק איזה נתון שחמישית מהאמריקאים מאמינים שסוף העולם יגיע בימיהם. כלומר שזה ימינו, כן? כי זה אמריקאים שחיים עכשיו. ואמרתי עצמי, וואלה, אני לא רחוקה מהם, כל השני עם תחושת סוף העולם כזו. ואם יש תחושת סוף העולם, אני לא אוכל לעשות את מה שנגיד יהודה עמיחי היה עושה, כותב שיר ומניח אותו במגירה לשנתיים, שלוש, ארבע, חמש, ואז מוציא אותו ובודק אם הוא עמד במבחן הזמן. אני, הכל אצלי מתנהל עכשיו, כלומר יש לי מין עכשוויות רדיקלית. הכל הוא עכשיו. השירה נכתבת עכשיו. על מה היא נכתבת? על העכשיו. זה הנושא שלה, זה הזמן שהיא רואה בו אור. אין לי פרספקטיבות וגם אין לי הבטחה לפרספקטיבה, שיהיה משהו עוד כמה שנים. ולפעמים אני יודעת עצמי, אז בשביל מה? כאילו אם העולם נגמר, נכון? שאלת בשביל מה? ואז אני אומרת לעצמי, טוב, זה הדבר היחיד שמאפשר לי לעבור את התקופה הזו, אז זה מין הצדקה מינימלית לעשות את זה. אבל זה הכל עכשיו כזה, עכשיו רדיקלי, שאין בלתו כמו. כן? אז זה מבחינת יצירה. והספר שלי שאמור לראות אור בכל יום עכשיו, כי הדפס נמצא בבידוד קורונה, אבל הוא אמור לראות אור כל יום עכשיו, קראתי לו בשם המאוד לא פואטי, כדי להסתדר עם המצב, כי בשביל זה כתבתי אותו. כדי להסתדר עם המצב, וכל השירים בו, זה יומן בזמן אמת של כאילו, מלא מבוכה.
אבל מאיה, אנחנו מנסים לייצב את הרגליים על אדמה לא יציבה, או שאנחנו מנסים לקחת צעד אמיץ קדימה ולנסות לחפש להניח את הרגל על אדמה יציבה? ובאנחנו אני מתכוון לכוחות יוצרים, כוחות אמנותיים, עולם התרבות.
לא, אנחנו זה אנחנו, גם אנחנו עולם התרבות וגם אנחנו האינסטלטורים, כולנו בני אדם במצב הזה, וכולנו מאומתים עכשיו עם שאלות אקזיסטנציאליות מאוד גדולות, שלא כולנו רצינו להתאמת איתם. אני במקרה, הדוקטורט שלי הוא בפילוסופיה, ובפילוסופיה הודית. אני יכולה להגיד שכל החיים התכוננתי לשאלות האלה, למדתי בודיזם והינדואיזם, והשאלות האלה על זה שהכל בשינוי מתמיד, אז מה זה אני? איך אני מוצאת משהו שהוא יציב בתוך זה? שהתשובה היא שאין שום דבר כמעט יציב. אז התכוננתי, ואחרים לא התכוננו, אבל באיזה אופן אני יכולה, אני לא יכולה להבטיח לאף אחד קרקע, כיוצרת וגם כפילוסופית וכהוגה וככלום, אני לא יכולה להציע שום קרקע, כי אין קרקע. כן, קרקע, כי אנחנו במין קיום שאין לו, שאנחנו לא יודעים איך הוא התחיל, אנחנו לא יודעים איך הוא ייגמר, אנחנו באמצע של משהו, תמיד, כחיי אדם. והשאלה, מה אנחנו עושים עם האמצע הזה? עם הדבר הזה שאנחנו לא יודעים איך נולדנו אליו, לא יודעים לאן נמות מפה, ומה עושים עם כל האמצע הזה שניתן לנו, שהוא אמצע מאוד מערער, ומאוד חלל מבוכה מאוד רציני, אנחנו לא יודעים. אז הקרקע המינימלית שלי ישירה, אבל נראה לי שאתה מחפש תשובה הרבה יותר אופטימית ומשמחת.
אני לא מחפש, למען האמת, אני לא מחפש תשובה אחת, אני רוצה לשמוע המון תשובות.
כן.
ונאמר, ספרות ושירה, שני תחומים שעוסקים המון בחידלון, בעצם בהיעדר המוחלט של המשמעות, וזה שאנחנו חיים פה איזה מין רצף הסתברויות סטטיסטי, כאילו מאוד 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 רנדומלי וכאלה. החידלון הזה גדל בתקופה הזו? חוסר התוחלת?
כן, אני חושבת שזה מה שעולה מכל מה שאני אומרת עד עכשיו. בעצם אני תמיד מפחד מהמילה חידלון, כי אני מין אדם, אני אישה נורא אופטימית כזו, ותמיד נראה לי שיש מלא ללכת וזה, אבל וואלה, לא מובטח לנו כרגע הרבה כמו שזה נראה מבחוץ. קשה מאוד למצוא משהו לאחז בו. ומה שאנחנו נחזים בו, אלה קני סוף מאוד ראויים סך הכל. ושוב אנחנו נשארים עירום ועירייה עם הפנים שלנו, כן? הדבר היחיד שאני יכולה למצוא שהוא יציב, שהוא מוכר לי, שאני איכשהו לטוב ולרע אמשיך איתו כנראה גם ללידות הבאות שלי, זה לא יודע את השדה הזה שקוראים לו נשמה או מה שזה לא אני, ואני יכולה להישאר רק עם הבירור שלו כרגע. יהיה לזה קהל, לא יהיה לזה קהל. יהיה עולם בכלל, יהיה עולם אחר. אנחנו באמת לא, אנחנו מתנהלים כולנו באפלה מאוד רצינית עכשיו. ובשבילי יצירה היא כרגע בערך השפה היחידה שאני עוד יודעת לדבר בה, שאני עוד יכולה לומר בה משהו, וגם כל מה שאני אומרת בה הוא אמירות מבוכה רוב הזמן, של שאלה, הרבה משפטים.
אמירות מבוכה אבל עדיין תקפות, כי אני מנסה לחשוב, האם בעתיד שירה וספרות יהיו באמת חלק מעולם התרבות והאומנות? האם הם לא מאבדות את הרלוונטיות שלהם בסיטואציה הזו, במצב החדש הזה?
קודם כל אתה חמוד כי אתה מניח שיש עתיד, ואני אלך עם המשחק הזה.
עתיד קרוב.
כן, ואם יש עתיד, אז אני חושב, אני לא יודעת לדבר על ספרות באופן כללי, כי היא עוברת שינויים ותחלופות, הספרות עוברת שינויים ותחלופות מאוד רציניים, ובחלקים גדולים ממנה היא הופכת להיות טלוויזיה, ולעומת זאת שירה תופסת תאוצה כל הזמן. אנחנו מאוד מאוד רגילים ומתרגלים יותר ויותר לקרוא טקסטים קצרים. אנחנו בזכות הוואטסאפ עכשיו, שממהר לנו את הסאונד, נכון? את ההקלטות.
Mm-hmm.
אנחנו רגילים לשמוע דברים מהר יותר. אנחנו מאבדים סבלנות לדיבור איתי, לטקסטים ארוכים מאוד. הקצר הוא המקום שהתודעה בכלל הולכת אליו. ושירה מתקיימת באזור הזה של קצרים, לא של פואנטות, אבל של מהלכים מחשבתיים הרבה יותר ככה מעודקים. אז אני לא מודאגת משירה בכלל, ואני רואה גם מה קורה לה בכלל בעולם, ברשתות, לא ברשתות. שירה היא בפריחה, יש מלא קהל לשירה. אני יכולה להגיד לך עליי שאירועים הם מלאי אנשים, הספרים מוכרים המון עותקים, אנשים נורא נורא רוצים לקרוא שירה, ולדבר שירה ולכתוב שירה, יש המון סדנאות, ואני לא דואגת מזה. אני יותר דואגת מהעתיד. אני חושבת שהשירה תמשיך גם כשנעבור לעולם, אני לא יודעת מה יהיה העולם הבא אחרי שהעולם הזה ייארס, אבל שם גם תהיה שירה. לגבי העולם אני לא כל כך סגורה. זה המיקום שלי כרגע.
נראה לי שבאווירה האפוקליפטית הזו אנחנו נסיים.
יאללה, בסדר,
דיישתי אותך? לא, האמת שלא. את יודעת, יש לי מחשבות על עולם חדש וטוב יותר שנצליח לברוא כחברה שמבינה דברים חדשים יחד, ואז הן מוחלפות בזה שאנחנו ניסוי לא מוצלח סך הכל, כאילו כל הסיפור הזה של המין האנושי, ואין שום סיבה שעכשיו פתאום נצליח אחרי כל כך נצליח.
אני חושבת אגב שאם נלמד משהו מהמשבר הזה של הקורונה, באמת נלמד כאנושות, אז יש סיכוי טוב שאנחנו נהיה הרבה הרבה פחות מחויבים לחומר, ולכל מיני הגדרות שהיום אנחנו מאוד מחויבים להם, אבל שוב, אני לא רואה שאנחנו לומדים בשלב הזה כלום. אז איכשהו, אני באמת לא בעניין הזה, לא מאוד אופטימית, לא יכולה לשאת כמון אופטימיות. אבל תודה שהקשבת לי, בכל מקרה.
תודה רבה על הדברים האלה.
תודה לך.
דוקטור מאיה ודיין, תודה רבה, יום טוב, להתראות.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפל בית על קו התפר בירושלים.
אנחנו אומרים שלום עכשיו לזמרת והיוצרת יסמין מועלם. שלום יסמין.
היי, שלום, מעניינים.
בסדר.
ברוך השם.
ברוך השם טוב?
כן, מה
מהמם. תשובה לא שכיחה בימים האלה.
כן, מה שטוב.
כן, אתה יודע, שברוך השם, את יודעת, ברוך השם טוב. כל אחד פוחד ממשהו אחר, חלק מהטליבן, חלק מהחום, חלק מווריאנטים כאלה.
נכון, נכון. אני אוהבת החום.
גם את זה?
אני אוהבת, חשבתי שאוגוסט כל החיים רצוף, אמן.
אנחנו נסיים כאן את השיחה.
אל דברית יותר בחיים. היי, גדול. מלאסטות.
טוב, אבל לא נדבר רק על אוגוסט. נדבר על האומנות שלה עכשיו, ומה היא האומנות שלה עכשיו. וכשחשבנו על הכותרת הזו, וחשבנו על מוזיקאים שיכולים לדבר, לי ישר קפץ השם שלך, גם כי, את יודעת, אני מקשיב למוזיקה שלך כמעט על בסיס יומי, אבל גם כי היית איזו תופעה נורא מעניינת בזמן הקורונה, נכון?
אני אשמח לשמוע למה
בעיניך, איזה כיף. לא, זה לא סוד גדול. האלבום יצא כזה רגע לפני ההגבלות, רגע לפני שנסגרנו בבית, ואז כאילו התחילו כל התופעות המוזרות האלה של תצאו לרחוב עם כפפות וכזה. ואז הדבר הצפוי שיקרה היה שאף אחד לא ישמע את זה, שהאלבום הזה ייפול לאיזה תהום נשייה כזו, ויעלם בחושך, בטח אלבום בכורה של זמרת לא מוכרת, שיוצא בזמן מגפה עולמית, כאילו הכל אמור לעבוד לרעתך, והשנה וחצי האלה, לא בקריירה המוזיקלית ארוכה, אבל היו השנה וחצי הטובות ביותר בקריירה שלך.
נכון מאוד, והיחידות.
כן.
לגמרי.
את חושבת שכאילו האלבום היה מוכן לאקלים הזה, כאילו, לסיפור הזה, ובגלל זה הוא הצליח?
וואי, איזה מעניין. אני אגיד לך משהו שאמרתי, אני לא יודעת, יש איזו סיטואציה שנורא זכורה לי כשהייתי בת 17, והייתי, למדתי בתיכון לאומנויות בשם תל מיילין, הייתי בכלל באומנות פלסטית, לא יודעת איך. הייתי רק מקנה באלה שבמוזיקה. אבל זה תיכון כזה לאומנויות, נורא רציני, לוקחים את זה נורא ברצינות שם, את האומנות. ובא איזה מישהו להרצות לנו על איך להתפרנס מאומנות. והוא כאילו, איך שהוא התחיל לדבר, אני, כאילו כמו שהוא אמר, בא לי מסולקל, ואמרתי, הוא לא מבין כלום הבן אדם הזה, ואני בת 17, ואני יודעת יותר טוב. והוא אמר כזה מין, צריך להתברג, וצריך נטוורק, וצריך לבוא ולזה, וכאילו הרגשתי שזה פשוט לא נכון. ואז הרמתי את היד ואמרתי לו, שמע, אני לא יודעת כאילו למה אני מרגישה את מה שאני מרגישה, אבל יש לי תחושה שפשוט אם משהו טוב, אז הוא פשוט יקרה. כאילו, אם משהו טוב, ומה שטוב זה לא דבר כמובן אובייקטיבי, זה מה שטוב ונכון לרגע הזה, זה מה ש... מדויק מבחינת התקופה, זה כנראה מה שהיה חסר בעולם, ואז פתאום הוא הגיע, ואז התיישב כזה בול. אבל כאילו אמרתי, כל מה שאתה אומר פה, זה באמת לא צריך את זה, זה פשוט צריך להיות טוב, ואם זה טוב, אז זה יקרה, לא משנה איך, כאילו. ולא יודעת למה, מאיפה החוצפה וזה, וכאילו, וכשאתה שואל אותי את זה, אז אני נזכרת בזה, ואני אומרת, נראה לי שזה מה שהיה, כאילו, כמובן לא בא להחמיא לעצמי ולהגיד שזה היה
לא, טוב. אז בואי, בואי נגיד שלא, לא, זה, לא, אבל... לא את מחמיאה לעצמך, אבל אני אצטט כמה מבקרים, אני חושב שאני בתוכם, האלבום, אלבום הבכורה של יסמין מועלם, מייצג נהדר או בצורה מושלמת את הרגע הזה בזמן. אוקיי? זה כאילו, נגיד ברמת הדיוק.
כן.
את יכולה לפרוט את זה נגיד ולהגיד, אוקיי, זה, זה, נראה לכם שזה מייצג מושלם את הרגע הזה בזמן, כי...
תשמע, לא יודעת למה, פשוט אני בן אדם בעולם, לא יודעת שיש קורונה, כן? ולא נראה לי שזה הכוונה.
גם אני בעולם, אין לי שיר אחד חצי טוב ממסיבה.
נראה לי הכוונה היא לזה שאני לא יודעת, אולי זה מה שהיה צריך, שיחה שהיא כזאת, שהיא כנה, לשמוע את הדברים האלה מאישה, צעירה, אני כאילו, אני חושבת שבכל מקום אתה צריך פשוט, אתה צריך להיות מי שאתה ולדבר מהבטן ולהגיד את מה שבאמת אתה מרגיש ולא להתחבא ולא לפחד להיחשף ו... ואז גם יש את העניין של המוזיקה, של הסאונדים, של כאילו יש פה, היה פה איזה רגע שפתאום היה איזה וקום ומקום ש, שכאילו האוזניים הישראליות עוד לא שמעו נראה לי דברים מסוימים בגרסה הישראלית, כאילו דברים שאנשים שומעים מחול כמו דרייק וכמו פרנק אושן וכמו דברים, הרבה דברים שאני שמעתי והשפיעו עליי וכנראה היה לזה מקום כאילו לנסות להביא את זה מקומית. וזה משהו שנורא ניסיתי לעשות, אז אולי זה ההסבר, לא יודעת, כאילו, אני מדברת על המילים ועל המוזיקליות, כאילו, למה זה היה הדבר הנכון בזמן הנכון.
את מצליחה להוציא מזה איזושהי נוסחה, אני יודע שבקרוב יהיה אלבום שני, סינגל ראשון מתוכו כבר בחוץ.
נכון.
יש איזשהו משהו שעוזר לשחזר את ההצלחה, או עוזר לשמור על הדיוק?
וואי, הדבר הכי חשוב שאני מנסה לעבוד עליו זה לא לנסות לשחזר את ההצלחה, כי זה חתיכת מרדף לא פייר ולא ריאלי ומתיש, ואין סיבה, כאילו אני בן אדם מתפתח, וואי, עברה פה איזה נסעית, ניתן לה לעבור. אני אדם שמתפתח, אני בן אדם שמתפתח יחסית מהר, והטעם שלי משתנה בדברים מבחינה... אסתטית ומוזיקלית ויש לי תקופות ואני אין סיבה שאני אצר עכשיו משהו כמו מסיבה, כאילו היה לזה את הרגע של זה, היה לזה את, את הזמן של זה ואני אדם אחר עכשיו, אז אני כן לגמרי משתדלת, שאלת על לשחזר לא, אבל שאלת על איך להיות יותר מדויקת, אז כאילו לגמרי אני חושבת שאני משתדלת להיות כמה שיותר כנה עוד פעם, כמה שיותר חשופה, כמה שיותר לא מתנצלת, כמה שיותר להרגיש איזשהו, להרגיש איזה מהנשמה, אתה מבין?
כן, כאילו, זה משפיע על האנשים שאת מתחברת אליהם, מקצועית?
זו שאלה טובה, זה, קודם כל כן, אני מעצחה, אני רגישה שכאילו, צריך להיות שם לשדר על אותו סדר, וכשזה לא קורה אז חיבור שמן הסתם לא שורד, אבל יש הרבה סוגים של אנשים שאני מוצא את עצמי משדר איתם על אותו סדר. לא יודעת, כתבתי שיר לאחרונה עם סטטיק ובן אל וג'ורדי שהיה הכי כיף בעולם לעבוד עליו, ומצד שני היה לי עוד כל מיני חיבורים עם אנשים מעולמות מאוד מאוד אחרים ש... שהיו הכי מהממים, אז זה לא אומר משהו על הז'אנר או על הסגנון, אלא פשוט על החיבור האנושי, אנשים שנהנים מיצירה, שלא עושים את זה בשביל שום דבר חוץ מהפן, כאילו, אז כן, זה, אני צריכה לגמרי שזה יהיה האנשים שאני עובד איתם, מקפידה על זה.
טוב, אנחנו מדברים עכשיו, ואמרתי שיש סינגל בחוץ, ועד ככה, את בעד הסגר הרביעי, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשחזר את ההצלחה, כולנו צריכים להיסגר בבית ולהקשיב לאלבום.
כולנו צריכים להיסגר, וגמרי, אני בעד חד משמעית, אני בעד מגפות עולמיות, תמיד הייתי, זה כאילו, לא רוצה להתומכת בו.
לא, אבל הייתה לך איזו תופעה שבטוח ביחס למוזיקאים ותחילת דרכם היא אנומליה מטורפת. הוצאת את האלבום, שקט, 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 שקט. בסדר, הרדיו מפרגן, אבל שקט, אין הופעות, לא פוגשים קהל, לא פוגשים, לא פוגשים, ואז בום, מבול מטורף של סולדאוטים כל הקיץ בכל במה אפשרית וכאלה. זה קצת מ-0 ל-100, לא?
כן, זה לגמרי. זה היה חתיכת דבר. קודם כל מאוד, זה גרם לי באמת מאוד מאוד לרצות את זה, ומאוד לחכות לזה, ולדמיין את זה, ובאמת כשכבר חזרו הופעות, כאילו, כבר הייתי באיזה שלב של, כאילו, אני פשוט זורמת כבר על הגלים האלה, אני כבר כאילו, יאללה, תביא את זה, בוא נעשה את זה, טוב, עוד שבועיים פתאום עולים לברבי, יאללה, בוא נעשה את זה. ואז לגמרי היה גם בעלה מסוימת, הייתי פתאום כאילו... מצאתי באמת עצמי על במות מאוד מאוד גדולות, ומרגישה שאני צריכה לעבור קורס מזורז באיך לעשות את זה, אבל ברוך השם זה קרה, כאילו, משהו בי... יחסית, באמת עברתי את הקורס המזורז הזה די מהר, וכאילו... והתחלתי ליהנות מזה. כאילו, היה כמה רגעים שהייתי קצת בשוק, באמת מהגודל ומה... זה הרבה להכיל, זה הרבה להקל. אז לקח רגע עד שהצלחתי להשתחרר ובאמת ליהנות, אבל עכשיו אני... מאוד נהנית מזה, כן, ממש.
טוב, מתי אלבום שני?
אלבום, וואי, זו שאלה טובה, אני כאילו לא יודעת להגיד לך, אני כרגע מסתכלת על זה יותר פר שיר. יכול להגיד לך שלגמרי הולכת...
עשית שיר אחד עם סטטיק ובנאל ונדבקת בזה לגמרי, וגם את עכשיו כבר לא מדברת אלבומים אלא שיר שיר, אה?
זה הכל בגללם.
כן.
לא, האמת שידעתי שאני אקח קצת את הזמן עד שיהיה אלבום, אבל הכל זה תמיד בעבודה, כאילו יש תיקייה בדרייב עם לא מעט שירים, ונראה כאילו מה, כאילו אני לוקחת את זה די לאט, לא יודעת, שכאילו, לא, אני לא ממהרת.
אבל לא לאט מדי, יסמין, את יודעת, סוף העולם כבר פה,
טליבן,
התחממות גלובלית וכזה, כן, לא נשאר לנו הרבה זמן לחכות, אז... טוב, יסמין, תודה רבה רבה והמון בהצלחה.
תודה רבה, איזה כיף, היה ממש כיף. ביי ביי.
מקודשת און אייר.
אתם מאזינים למקודשת און אייר, משדרים מפיל בית על קו התפר, ירושלים.
זהו, אנחנו מסיימים כאן את הפרק החמישי ולמעשה את הסדרה כולה, האומנות שלה עכשיו, כאן במקודשת און אייר. תודה למורן אביב דביר, לדוקטור מאיה טבת דיין, ליסמין מועלם שהיו איתנו בתוכנית הזו. תודה למפיק שלנו, גיל רוביו, למפיקה בפועל, רוני אוהד. אני עורך ומגיש, שמי שער גמזו. תודה לאנשי מקודשת על התמיכה, ותודה לכן ולכם על ההזנה. מקווים מאוד שהצלחנו לשפוך אור, או לפחות להדליק כמה אורות על השביל שעליו אתם צועדים. אולי בעתיד נמצא יחד את התשובה לשאלה, מהי האומנות שלה עכשיו? להתראות בשנה טובה.